כפיר שאל אמר הגמרא, מה לא אומר שזה מצד מלאכת מתעסק? הרב כפיר, שפה הכוונה בגמרא, שהלך עם אבן בכיס, נפל ממנו בשבת, והזיק. לא שני עובדות, אלא אותו עובדה, אותו איש הלך עם האבן בכיס בשבת, ונפל ממנו, והזיק, אז הנה שבס פטור מחטוס בגלל שזה מלאכת מחשבת, וחייב לשלם על נזיקין. אבל אילו היינו פותרים אותו לא מצד מלאכת מחשבת, היינו פותרים אותו מצד מתעסק, מרב קריאה שמתעסק זה רק פטור בקום, אבל אביר יש נכס מחשבת, זה פטור, זה אומר שזה לא מלאכה בכלל, זה לא מלאכה שאסור בשבת. אבל מתעסק זה לא שמתעסק אסור בשבת, רק לא זה סוג שגר שלא חייבים בקורבן. מילא, אם הלך בשבת, נפל ממנו האבן, ויש פה שני דברים, גם מזיק וגם חילול שבת, אז אם היה פטור מצד מלאכת מחשבת, כמו שהגמרא אומרת, אז הוא חייב. אם הפטור היה מצד מתעסק, אז היה פטור מלשלם על נזיקים, שקוראים למדרבנה. וקוראים למדרבנה, אנחנו יודעים שפטור אפילו בשוגג, לא רק בשוגג, אפילו פחות משוגג. גם כן קוראים למדרבנה פוטר. זה בנוי על הגמרא, שהגמרא אומרת שבעצם יש שלושה פסוקים ששם כתוב דין, הדין שקוראים לו מרמני. דבר אחד זה כתוב, כי יבון אנשים נקפו אישה הרעה ויצאו ילדיה. אם יהיה אסון, נתת נפש תרס נפש. אם לא יהיה אסון, רק שפתו ייתן, ירפו ירפא. אז פה כתוב שאנשים הרגו אישה, אז הם לא משלמים בעד הולדות. אבל אם האישה נשארה בחיים, אז הם צריכים לשלם בעד הבלדות. פשוט בעד שורגים עובר, לא חייבים מיטה וחייבים תשלומים. אז מילא אם הוא הרג גם את האישה, אז קוראים דרבנה, אז הוא רק ננש חיוב מיטה, מילא חיוב תשלומים. אבל אם האישה נשארה בחיים, צריך לשלם. פה כתוב דין אחד של קוראים דרבנה. מקום שני, כתוב, יפילו השופט בעיקר כדי רשעתו, אז כדי רשעתו פירושו שום רשעה אחת אתה מחייבו, ואתה מחייבו שתי רשעיות. רק כדי רשעתו עונש אחד ולא שניים. אז פה כתוב גם קום לדרבני, אלא החילוק בין הקודם, מה שאמרנו, כתוב שאין אדם מת ומשלם. עכשיו, בפסוק הזה, אנחנו רואים שאין אדם לוקה ומשלם. מקור שלישי על קום למדרבני, כתוב בתורה, מכה באימה ישלמנה, מכה אדם יומת. יכה באימה, אז הוא צריך לשלם. יכה אדם יומת. אז הגמרא לומדת שהפשט בפסוק הוא כך, מכה באימה ישלמנה, מכה אדם, היינו גם אדם, גם יכה באימה וגם אדם, יומת, אבל לא ישלם, יש שום קום למדרבני. אז מה נתוסף כאן יותר מאשר בפסוקים הקודמים? לפה אני אומר ככה, מה מכה באימה? לא חילקת בין שוגג למזיד? בכל מקרה, אם אדם הורג באימה, חייב לשלם. בין שהיה שוגג, בין שהיה מזיד, עוד אמרו לא יהיה לו, שלם גם על שוגג. ואין הבדל בין הדרך עלי לדרך יריד, אין הבדל אם אדם עולה על סולם ונופל, שהולך לגלות, או שבגלות הוא עדין הוא רק אם יורד מהסולם ונפל והרג. שוגג כזה חייב גלות. אבל אם עלה על הסולם ונפל, פטור גם מגלות, שזה קרוב יותר לאונס מאשר בפשיעה. אז זה כתוב פה, מכה באימה ישלמנה. מכה אדם, גם אדם יומת ולא ישלם. אז כמו שבאימה אין הבדל, באיזו צורה הרג אותם, ובשגר ובמזיד, ואם בדרך עלייה, דרך יחידה, בכל מקרה חייב לשלם, אז אם הרג אדם, גם כן בכל מקרה, בין הרג אותו במזיד שחייב מיתה, בין הרג אותו בשוגג שחייב גלות, בין דרך עלייה שגם גלות הוא פטור, כל זה פותר מתשלומים, לא ישלם בעד הבהמה. זה שלושת הפסוקים על קומנום דרמנה. על קופונים כתוב שגם קומנום דרמנה, שאם אדם עבר, אם אדם עבר על חיוב מיתה, אז אפילו שעבר את זה בשוגג, ולא רק בשוגג, אפילו שוגג כזה שאין עליו חיוב של גולס, כל זה פותר קומנום דרמנה. מילא מרב קריגר, הוא עדיין מתעסק. פטור שמתעסק זה פטור רק של אין קורבן, אבל עדיין זה חילול שבת, מילא קומנום דרמנה יש. אבל אם הגמרא אומרת שהפטור מצד מלאכת מחשבת, הם בכלל קומנום דרמנה, שהוא בכלל לא עבר אוויר הזה, לא רק שזה לא אוויר שאין עליו חיוב, אלא בכלל זה לא אוויר של שבת. אז אכן מובן מה שהגמרא אומרת, מלאכת מחשבת לא מתעסק. זה אומר רב קיבייגר. עכשיו אומר רב קיבייגר עוד נקודה. תוספות אומר שם במקום, לא, יש גם אומרת שאדם לא יצא חיית, לא יצא במחתו ערב שבת עם חשיכה. אנשים חייתים הולכים, מגילים לדחוף מחתים בתוך הבגדים שלהם, כדי שיהיה להם מזומן לתפור. אז אבל ערב שבת עם חשיכה, כבר קרוב לשבת, אסור ללכת עם מחת דחוף. למה? שמש כך ויצא, שמש זה שיהיה לו גם בשבת. בשבת יוציא עם המחת, ישכח ויוציא את המחת בחוץ. אז אחרי חכמים עשו ללכת כבר קרוב לשבת. אשר תוספות, מה החשש שמה ישכח בשבת? אם הוא ישכח, אז מה יהיה? אז, לא, אז, אז יהיה לי שבת פטור. כמו שאמרנו, אדם הולך עם אבן, לא יודע שיש לו אבן, או שידע שיש לו אבן ושכח, יהיה שבת פטור. ללכת מחשבת, אם כן גם זה שהלחם המחתים וישכח, אז זה לא יהיה חייב. אז אם כן, מה אתה חושש? שמה ישכח ויצא? הרי גם ישכח ויצא לא יעבור על איסור דרייסה. גם אם ישכח ויצא. אז אם כן, אז איך עושים משמרת גזירה לא לעבור איסור דרבון? אתה אומר לא ללכת ערב שבת עם שבת, קרוב לשבת עם חשיכו. לא ללכת אז עם מחת שמה ישכח ויצא, הרי גם גזיר השם ישכח ויצא, הרי גם יצא בשבת יהיה רק חייב מדרבונו. אם כן, אז זה גזיר לגזיר, כך תוסות של. זאת אומרת תוסות כך, משלים על הבעיה שאומר שבשבת עושים גם גזיר לגזיר, לא קשה, אז רבנן אמרו שלא ילך מחת בכיס סומך לך שיכו, שם ישכח ויצא ויעבור יסוד הרבונו. אבל לפי רוב שאומר שלא עושים גזיר לגזיר, אז קשה, למה אסור ללכת בערב שבת עם חשיך או עם מחת, הרי זה גזיר לגזיר, כך תוספות של. תוספות אומר שהכוונה שמי ישכח, לא שישכח שמי ישכח, יש לו מחת, אלא שמי בשבת ישכח שהיום שבת וילבש את זה, כך תוספות אומר. אבל קופונים כתוב בתוספות כתוב בתוספות שיש פה יסוד רבונן. שאל הרב קיבייגר, אם אדם יוצא בשבת, לא יודע שיש לו, זה יעבור לסוד רבנן. שאל הרב קיבייגר, מה שייך יסוד רבנן? בישלם, אם אתה אומר שהאיסור מצד, אם אתה אומר שהאיסור מצד הולכת מחשבת, אז מה אתה אומר? שמדרבנן אסור גם לא מלאכת מחשבת. זה נכון? שבשבת רבנן אסור גם לא מלאכת מחשבת. שהרי, למשל, אדם כותב ביד שמאל, פטור מצד מלאכת מחשבת. או אדם מוציא מסק לאחר יד, או כדי מפטור. מיסוד רבנן יש. אז רבנן אמרו שנכון שבשבת התורה אסור רק מלאכת מחשבת, רבון אסור גם לא מלאכת מחשבת. אבל אם הפטור היה משום מסתר, אבל יש פה גם פטור שהוא מתעסק, הוא מתעסק אם נאמר שמתעסק, שאת התורה פתרה, זה גם אוויר אין, אז גם יסוד הרבונן לא אין. לא שייך לומר שמתעסק יהיה יסוד הרבונן. מלאכת מחשבת שייך יסוד הרבונן, פני שיש אופנים שהרבונן עשו גם לעשות מלאכות, שזה לא מלאכת מחשבת. כמו שאמרנו, לכתוב יד שמאל, לכתוב יד שמאל, לא ללכת כלח היד, מקלקל, מדרבונן עשו. המתעסק, לא ייתכן לומר שרבנן אסור להיות מתעסק. ושמה שייך לעשות, המתעסק מדובר שהוא לא יודע. מה זה מתעסק? כמו שאמרנו, אדם חותך הבטיח וחושב שהוא תלוש. בסוף הוא יהיה נתקלל שמחובר. מה שייך להגיד שמדרבנן היה אסור לו לעשות את זה? רבנן עושים איזו דוגמה שאדם יודע מה שייך לאסור על אדם שלא יודע. זאת אומרת שאדם חשב על הבטיח שהוא תלוש, אז והחתך אותו עבר יסוד הרבון. איך הרבנן יעשו את זה? מה שייך שהרבנן יעשו דבר לעשות על הלא יודע. מלאכת מחשבת, אז זה שייך גם בידיעה. הוא כותב לעצמו, הוא יודע שכותב. אז רבון עשו, אז גם אם קרה שהוא לא יודע שיש לו בכיס, עבר יסוד הרבון. אבל מתעסק. אם היה מתעסק פטור מן התרא, אז לא שייך שמדרבנן עשו, מפני שמה שייך שרבנן יעשו דבר שלא יודעים. ומילא, זה ראיה מרב קירגר שמתעסק יש איסור תרא. זה רק פטור מקורבן, אבל לא פטור מעבירה. ומילא, מובן מה שתוצאות אומר, שיש איסור דרבנן, זה מה שאומר רב קירגר. טוב, עכשיו רק נדבר על עוד נקודה אחת שיש פה לעיין. נקודה שעוד לא דיברנו. בעניין מליקר שעוד לא דיברנו. בעניין הזה של פסיק רישי. אמרנו שאדם לא ראשי נמסכם בשבת, אז זה פטור מצד מלאכת מחשבת. ואם אדם עשה מלאכה כגון מתעסק, כגון שחתך הבטיח וחשב שזה מותר, זה פטור שהוא מתעסק. אבל מה הדין אין המסכב? אדם התחיל בגרר ספסל, הוא יודע שיכול להיות יעשה חריץ. אז מותר לעשות את זה, שאין המסכב. כבר דיברנו על מה הפטור של אין המסכב. נזכרנו מה הסבורה בזה, שכאילו חסה ברצון של האביר. אבל השאלה, אם זה פסיק רישי, אדם גורר ספסל באופן כזה שוודאי יעשה חריץ, אז זה כבר אין פטור של אין המסכב. דיברנו על זה, דיברנו שרב חיים מסביר, שאין המסכב זה כאילו חסר ברצון של הדבר. אני לא ברצוני נעשה הדבר, אבל אם זה פסיק רישי, זה כבר נקרא, כנקרא רצון. אם אדם גרר ספסל ויודע בטוח שזה יהיה חריץ, אף וכן הוא מגרד את זה, זה כאילו, זה בעצם רוצה. אפשר להגיד שהוא לא רוצה, יודע, עושה דבר ברור. אבל פסיק רישי זה לא הניחה לזה הכל, שהוא צריך את החריץ, רק הוא לא עושה את זה בשביל, לא מגרד את הספסל כעת בשביל החריץ. אז פסיק רישי אסור. אבל אם באמת לא צריך את החריץ, כמו בקרקע של השני, גורר ספסל בקרקע של השני, ששם הוא לא צריך את זה, זה לא קרקע שלו, אז שם אפילו מתעסק, שם אפילו פסיק רישי מותר, זה שיטת האור. אבל עכשיו יש פה שאלה נוספת. מחלוקת, מה הדין עם אדם אם אדם, מחלוקת בפסיק רישי. מה זה פסיק רישי? מה הדין? זה התז. אם אדם, יש לפניו טיבה. יכול להיות שיש בה טיבה דבורים או סבובים, והוא לא רואה, לא יסתכל. אז השאלה אם מותר לו לחסות את הטיבה. שאם יש שם, אם יש שם דבורים, אז הוא צל אותם. אבל הוא צל אותם, רק הוא לא יודע שיש שם דבורים. הדעת התז, שמותר לו לעשות את זה, וזה נקרא, הנה מסכם, פסיק רשע, הרי נכון, אם יש דברים, אז זה פסיק רשע שיצאו לטעם, אבל סוף סוף הוא לא יודע, לא יודע אם יש דברים או אין דברים, אז זה כמו כל אדם שמגיע לספסל, ולא יודע אם יהיה חריץ או לא יהיה חריץ, שאנחנו מתירים צד הנה מסכם, אז גם זה נקרא הנה מסכם, שהוא לא יודע אם יש שם דברים או לא. כך התז אומר. התז הזה, יש חולקים על התז, מאה חולקים. הפקיעים מדבר על זה באלה שאנשים שנוסעים למקומות מסחר, אז בדרך הם צריכים להתאחסן אצל לחסני. היה אחסניות שהיו בדרך, היו אוכלים שם, יושנים שם. אבל אז יהודי שהולך, נוסע למקום הזה, ובחסניה, איך הוא יאכל? הרי זה של גויים. חסניה של גויים, לא מבשלים כשר. אז היה לוקח לבד, שם אוכל בסיר שלו, ומכניס לתנור. אבל פה יש שאלה. הרמו אומר שאסור לו לעשות את זה. למה? שיתאחר שבתנור מתבשל, בתנור היה מתבשל עוד סירים, לא רק שלו, אבל ייתכן שמתבשל שם בשר בחלב. הגוי אולי עושה לעצמו תפשיל של בשר בחלב, ולבשל בשר בחלב יש איסור בתורה. תורה כתוב לו, תבשל גדי בחלב אמו שלוש פעמים, ובא לומר שאסור לבשל, אסור לאכול את שבישלו בשר בחלב. פסוק שני בא להגיד שאסור בעיניים בישלו בשר בחלב. פסוק שלישי אומר שאסור אסור לעשות בשר בחלב, גם אם לא רק אכילה, עצם הבישול אסור. אז כאן, אם אדם יכניס את הסיר שלו, עם האוכל שלו, בתוך התנור, ויחטא בגחלים, יזיז אותם, אז יש שעה שמה, יש שם תפשיל של גוי שיש שם בשר בחלב, עדי זה הוא גורם שהתבשל הבשר בחלב, יותר מהר. אז אם כן, זה אסור, כך כתוב בשולחן ערוך, שלא להכניס לתנור של גוי, מחשש שמא יבשל בשר בחלב. אומר רב קוויגר, שלפי התז אין מקום להתיר. שלפי התז אומר, שאם אדם לא יודע שיש שם, אדם מכסה תיבה, ולא יודע אם יש שם דבורים או סבובים, אז זה נקרא, הנה מסכם, וזה לא פסיק רשע. אז גם פה, אדם שם את מזיז את הגחלים בתנור. אבל ייתכן שיש שם בשר בחלב, אבל לא יודע שיש שם בשר בחלב, אז הנה מסכם, וזה לא פסיק רשע, שייתכן שאין שם. כך אומר רב קוויגר, שלחור לפי התז, זה המקום להקל במקרה כזה. רק התז אומר שזה לא ברור, התז לא ברור. למה זה לא ברור? שהפקיע קורא לזה פסיקי, סופק פסיקי שדה לאובה. כל פסיקי שהוא לא יודע אם יגרר את הספסל, אז יהיה חריץ או לא יהיה חריץ. זה ספק אם הדבר יפעל. אז זה לא פסיקי ש. אבל כאן, על הצד שיש כבר זובים, אז זה פסיקי ש. אז ודאי יצאו אותם. אז דבר כזה נקרא סופק פסיק רשע דלאובה. מי אומר? התז אומר שזה כבר לא פסיק רשע, אבל אולי לא. אולי התז לא צודק, זה לא פסיק רשע, הוא שלא יודע שהפעולה שהוא עושה יגרום שיהיה חריץ. אולי לא יגרום, אולי כן יגרום. אבל אם פה על הצד שיש כבר זבובים, ודאי יגרום שיצאו, זה נקרא פסיק רשע. אף שיכול להיות שאין, אבל הצד שיש זה פסיק רשע. זה רב קוויגר דן. אם כמו אתה זה לא. אז לחורה, נדמה לי שהמשתפור כן מרזיק עם אתה, נדמה לי, לפני שיש בגמרא, אם אדם מחבק אחרת של מתכת, ואחרת של מתכת, אז יש מנדומה, יחלת שמתכת הם מחבים, אז יש צעד לומר, יש זה דעת התש"ה, זה לא נקרא פסיק ר"ש. אף על פי שזה סוג, סוג, לא פסיק ר"ש אחר, אבל נדמה לי שהמשנה ברורה כן נוטה כמו התז, על סמך שכתוב בפוסקים, שאם אדם מחבק אחרת של מתכת. דיברנו פעם על אחרת של מתכת, דעת הרמב"ם, אבל בגמרא יש מחלוקת. אחד אומר שמחבק אחרת של מתכת, אז הוא עובר איסור תורה. זה נקרא מחבק. אבל מה, זה נקרא מחבק. אבל מה יהיה, זה הכל אבל, אם זה, אם המתכת זקוק לחיזוק, אז על ידי זה שמחבים מתכת חמה מאוד, מחבים את זה עם מים, אז זה מחזק את המתכת. זה עושה מתכות, כך עושה מתכות, לוקחים סוג אפר ומחמים את זה מאוד, ושמים על זה מיד מים קרים, אז זה הופך לברזל, לפלדה. אז אבל עכשיו, אז הגמרא אומרת שאדם הוציא מחם, הוציא ממנו את המים, ועכשיו הוא רוצה לשים מים קרים, אז יש שש שעדי המים הקרים יחזק את המתכת, יעבור על יסום רחב. אז כבר דיברנו שדעת הרמב"ם פוסק, המן דאמר, שאין בזה יסום רחב, מפני ש... איסור מחבר זה רק אם הוא מכוון לצרף את הברזל, אז יש איסור מחבר מתכת. אבל אם הוא לא מכוון, בלי כוונה זה לא עושה, זה סוג דברים שצריך כוונה, בלי כוונה זה לא מלאכה. אבל מאן דאמר אחד אומר שגם התכלת של מתכת, אם מכבים, אז חייבים, אפילו אם הוא, אם התכלת של מתכת חייבים, אפילו אם הוא לא מתכוון לצרף את, לחזק את הברזל. אבל עכשיו השאלה, מה הדין אם הוא לא יודע אם הברזל כאן מספיק חזק או לא מספיק חזק? אז אמרו מהפוסקים שזה נקרא, הנה מסכם, זה לא פסיק ר"ש, אולי הברזל מספיק חם, מספיק חזק, ולא צריך את החיזוק של המים הקרים. ומילא זה, הנה מסכם. אז השאלה, אז זה גם פה, זה סוף פסיק ר"ש שזה לא עבר. שהרי על הצד שהמתכת היא לא חזקה, אז זה פסיק ר"ש, רק הוא לא יודע, זה כמו שמה, שלא מסתכל אם בתיבה יש סבובים או לא. זה לכאורה מה שאז אומר. אבל צד שני קשה לי, אם כן, מה אומרת הגמרא, מה אומר תוספות של אביי, שעושים גזירה לגזירה, אז אם כן, אז מובן למה אסור לצאת במתכת, למה אסור לצאת במחת ערב שבת עם חשיכו, שם הוא ישכח וייצא, שם בשבת וייצא, אשר תוספות זה רק יסוד הרבונו. אומר תוספות, גזירה לגזירה, רבי סובר שעושים גזירה לגזירה. אבל הקושי הוא שיהיה מותר לך תחילה. אם אדם רוצה ללבוש בגד, והוא לא יודע יש שם מחת או אין שם מחת, לפי התעס, מותר לך תחילה, שהרי זה הנה מסכם. וזה לא פסיק ר"ש, פני שאולי אין שם אחת. אם כן, אז זה לא רק, אז הקושיה, מה שייך לזה גזירה, מותר לך תחילה ללכת עם בגד שלא יודעים אם יש שם אחת או לא. אז זה לכור, זה קושיה על הבית, זה לא מובן. זה לא מובן איך ייתכן לקרוא לזה שזה לא פסיק ר"ש. טוב, הצורך היא בדבר. אבל אפשר לומר שההגדרה של אם נתבונן אז אפשר לשאול שכל דבר שלא פסיק ר"ש זה גם כן בעצם ספק פסיק ר"ש זה לא עבר. למשל, מה אדם הולך על עשבים, הוא לא יודע אם זה ידרוך על עשבים, זה יתלוש את העשבים, או שלא יתלוש, זה תלוי, אם העשבים הם יבשים יותר, אז אם אדם דורך עליהם זה תולש אותם. אם העשבים רכים מאוד, אז זה לא נתלש. אז זה לא פסיק ר"ש, זה מפורש בגמרא, שזה מותר ללכת על עשבים, שלא ברור שיתלוש, ושזה הנה מסכם, וזה לא פסיק ר"ש. אף שלכאורה, אם אדם היה לוקח את הסבים, היה יכול לברר אם זה סוג הסבים שיש, שזה, אם בסוף זה תלש, אז זה מראה שמתחילה הוא כבר היה, הוא כבר הלך בצורה, שם את הרגע בצורה שזה פסיק רשא. שהרי לא ייתכן שפעם יתלוש, פעם לא יתלוש. פעם שלא תולש זה בגלל שהוא הלך בזה, שהיה עשב אחר, יותר רך, או שהוא הלך את זה בצורה אחרת, אבל אותו צורה שהוא הולך ותלש, זה בהכרח שכבר בזמן ש... לפני שעוצם את הרגל, הייתי יודע שזה יתלוש. נכון, הוא לא יודע איזה עשב יש לו, אבל הצד הזה, שזה עשב כזה, שאם מדרוך יתלוש, אם בסוף זה תלש, זה בהכרח שבהתחלה כבר ידענו מזה. אז כל פסיקי שזה בעצם ככה, שהספק הוא על העבר, אם זה קם מצב שזה יתלוש או לא יתלוש. אז מה ההבדל בין כל פסיק, בין כל דבר של הפסיק רשא, בין הצורה של סוף פסיק רשא דלא עבר? לכן אני חושב שההבדל הוא רק בנקודה הזאת. סוף פסיק רשא דלא עבר, זה דבר שאתה יכול לברר. אתה יכול לפתוח, אתה לא יודע אם הגוי מבשל בוסר בכל אוף, אתה יכול לפתוח את הסיר ולהסתכל, אם הסיר של גוי יש בוסר בכל אוף, או שאין בו סוף בכל אוף, לכן אי אפשר לקרוא לזה אינם מסכם. לכן כל הצורות האלה, שסוף בגלל שזה לא עובר, אדם רוצה ללבוש בגד, ולא יודע אם יש שם אחת או לא. אתה יכול להסתכל, כיוון שאפשר להסתכל, זה מבטל את האינם מסכם. שאין כן כל פסיק, כל אינם מסכם, אף שבסוף באמת יצא שזה יעשה חריץ, או שתלשת היסף, אבל לא ייתכן, התחלה לדעת את זה, לא ייתכן. לא יודע, פעמים עושה, פעמים לא עושה. נכון שפעמים עושה, פעמים לא עושה, זה לא תלוי ברצון, אלא לפעמים זה סחב את הכיסא בצורה שעושה, בצורה כזאת, עכשיו בצורה קצת אחרת. אז מילא, הוא לא יודע, אבל זה גם כן, אם בסוף עשה חריץ, אז זה היה מוכרח להיות חריץ. רק ההבדל לא הייתי אומר רק אם הוא יכול לדעת את זה או לא יכול לדעת את זה. אז מילא אפשר להתווכח עם הראיה של המתכת, שהוא שם מים על המתכות, הוא לא יודע אם מספיק מספיק חזק או לא מספיק חזק. אז אפשר לברר, אמנם זה לא... אם היה רוצה, היה יכול לנסות, אם הכלי הוא חזק, נותן דפיקה, אפשר לדעת עד כמה, אבל זה לא, 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 לא נראה לעיניים. אז דבר שלא נראה לעיניים, לא נקרא פסיק רשא. כל דבר אתה יכול עם הרבה עמל לברר אם זה יהיה פסיק רשא או לא. אבל סוף סוף, בראייה לבד, לא רואים את זה. אז אם כן, אפשר להגיד שזה לא פסיק רשא, אף שלצד שזה לא חזק מספיק הברזל, אז זה ודאי יחזק אותו, אבל כיוון שאתה לא יכול לברר את זה, זה כאילו אין לא פסיק רשא. כך יש לומר שזה ההבדל בין פסיק רשא דלא עבר ובין פסיק רשא דלעשית. פסיק רשא דלעשית פשוט קשה לברר. אולי במעמל גדול תמצא את זה, אבל ככה פשוט. לדעת אם הברזל מספיק חזק, זה לא, לא, לא כל כך נראה לעיניים ברור, רק אם תנסה לברר במעבדה, תדע. זה נקרא לא פסיק רשא. ככה הייתי אומר, שזה הנקודה של הוויכוח עם התז. אז במילא, טוב, אין לי תשובה לזה, מה אתה אז יעשה עם מה שאם תוספות אומר שהגזירה שמה יצא בשבת עם אחת, אבל לפי הבית צריך להיות מותר. זה לא קרה ברור. טוב, אז זה צורך עיון. מה זה הפסיק? פסיק רשא זה לא עבר. עכשיו רק, נראה לי שכבר דיברנו על כל הנקודות של העניין של אין פסיק רשא. טוב, עכשיו נדבר על עוד נקודה, עוד נקודה, נקודה חדשה. זה נמצא בשולחן ערוך, סוף הלכות שבת, שימים ד' נדמה לי. מה הדין אם קטן עושה מלאכה בשבת? צריך למנוע אותו או לא? זה מחלוקת בגמרא. אחד אומר, קטן אוכל נבלות, אין בדים מצווים להפרישו. אחד אומר שבדים מצווים להפרישו. מה המחלוקת? מחלוקת כנראה כך. אחד אומר שאין בדים מצווים להפרישו, שלכתחילה האיסור שנאמר בתורה, לא לאכול נבלה, לא לעשות כך, זה נאמר לגדולים, לא לקטנים. לקטנים התורה לא הזהירה. לכן אם הקטן עושה מלאכה, אין בדים מצווים להפרישו, או שזה לא כך. התורה נתנה לכולם. רק קטן הוא, כיוון שלא בדעת, אז הוא פטור מן המצוות. אז לא נבוא אליו בטענות שלא ישמע, לא קיים את המצווה, מפני שהוא לא עד כדי כך, לא כך בדעת כדי להבין את זה. אבל אווירה זה אווירה. נפקים, הנה, אם אני יכול למנוע אותו, אני הרי יודע שזה אווירה, אני צריך למנוע אותו. רק הקטן עצמו לא עובר, אבל אחרים חייבים למנוע. זה לכאורה הוויכוח עם קוט נכן לבלס, אם בדים מצווים להפרישו או לא מצווים להפרישו. כן, הלכה היא שאין בדים מצווים להפרישו. זאת אומרת, כאילו אני אומר שם, איסור לכתחילה לא נאמר לקטנים. צד שני, יש עוד איסור בתורה, כתוב לא יטעו כלום. שהתורה מונעת כל הבעלי חיים שאסור לאכול, כתוב לא יטעו כלום, אז הגמרא אומרת, אפשר לקרוא לזה לא יתאכילו, שזה בא לומר שאסור להכיל לקטן איסורים. אז להכיל לקטן איסורים זה אסור, לא יתאכילו. היי אמרנו שקטן איך לבלס, אם באיזה מצויים להפרישו, זה שעושה לבד, אבל לי אסור להכיל אותו איסורים, מפני שלא יתאכילו. עכשיו יש עוד פסוק בתורה, לא תעשה מלאכה, אתה או בנך. אז אומרת הגמרא, שאם נפלה דליקה וקטן בא לחבות, צריכים למנוע אותו. צריכים למנוע אותו. לא יססם לא חטא בנכון. אז השאלה, הרי אמרנו שאם הקטן עושה לבד, רק לא יסס... הרי אמרנו שהאיסור של... שבאז מצאו להפרישו, שאם באיזה מצוין להפרישו, רק אם הוא עושה, אם מכינים אותו בידיים אסור. אם כן, אז אם בידיים אסור, אז כאן שהקטן בא לחבות, הרי הוא עושה זה לבד, לא אני אומר לו לעשות את זה. אבל אומר את הגמרא, מכיוון שהוא יודע, הקטן יודע שהאבא סבר רצון מזה שהוא מחבא את האש, אז זה כאילו אני מאכיל אותו. אם הוא עושה לבד, אז זה אין בזה איסור. אין בזה מצויים להפרישו. אבל אם הוא עושה את זה בגלל שהוא מבין שהאנשים הגדולים רוצים שיעשה את זה, אז זה כאילו הגדולים עושים איתו. ולכן זה כבר אסור מן התורה. זה לפעולה עשה מלאכה אתו בנכו. אז יש פה קושיה למה צריכים פסוק הזה. ותעשה אתו בנכו. זה טיפוק להם לא יסחיל, כבר אמרנו. שאסור להכיל לקטן איסור בידיים. אז מה צריכים איסור מיוחד או תעשה מלאכה אתה בנך? כן. אז הם אומרים תירוץ, אחי עזר מביא תירוץ בשם רב חיים, שרב חיים אמר, נכון שגם אם בלי הפסוק לא תעשה מלאכה אתה בנך, היה אסור, היו צריכים למנוע את הקטן מלחבות את האש. אבל אף הפיקי, צריכים את הפסוק לא תעשה מלאכה אתה בנך, לומר שזה איסור שבס. אם לא היה כתוב לתעשה מלאכה אתה בנך, רק היינו אוסרים מצד שיש לו תחילום, שכל איסור להכיל בידיים אסור. זה רק... אז עבור איסור, אבל זה לא איסור שבת. מה שאין כן, פה התורה הזהירה במיוחד לשבת, לומר לך שזה איסור שבס אם אתה נותן מאכיל הקטן בידיים את האיסור. זה איסור שבס. מה אין נפקא מינה? אף כמינה, אם זה איסור שבס, אז מי שעובר את זה, זה כלל, מחל שבס, דיני כמומר לכל התירי כולה. אם אדם עובר עבירה, ושאר המצוות הוא שומר, רק אווירה אחת הוא עובר. אז זה נקרא מומר לדובר רכות, וזה לא נקרא מומר. אבל אם האדם עובר כל מצוות התורה, זה כבר מומר לאחס. זה כבר מומר לכל התירי כולה. מה אם העובר על ה... אם אבל האדם הזה עובד הבליזורי, או ש... נאמר דוגמה, אנחנו יודעים שאדם שוחט, אם הוא בעצמו, השוחט עצמו, אוכל נבילות, אז יש שחיטה שלא אסורה, אפילו אם אנחנו רואים שהוא שחט טוב, עם כל הדינים. אף עוד מכן, מכיוון ששחט את זה אדם שהוא עובר על זה, אז השחיטה שלו אסורה. מאיפה יודעים את זה? כתוב, וזבחת ואכלת. מי יכול לסבוח? מי השחיטה כשרה אם אכלת עם זה שהזבח אוכל כשר? אבל אם הוא בעצמו אוכל נבילס, אז השחיטה שלו אין לו ערך, זה כאילו נבילה. זה הדין של אותו דבר בתפילין. כשרת מוכספת. איזה תפילין כשר? תפילין שיניח אדם שהוא בעצמו מניח תפילין. מי שעושה בקשר לו קשרתם, הוא יכול לכתוב תפילין. אבל אם הוא בעצמו לא קושר תפילין, אז החסיבה שלו גם כפסולה. עכשיו אבל אומר את הגמרא, אם הוא מומר לבליזורי, אז אפילו אם הוא שומר קשרס ושומר תפילין, אם כל זה מומר לבליזורי, מומר לכל התארי כולי, כאילו אחר נבילות. אז השחיטה שלו אסורה. עוד הלכה יש בגמרא, זה גמרא בחולין, שאם הוא מומר לכל שבס, אז זה גם כי מומר לכל התארי כולי. בני ששבת זה כמו אבי לזורי. בני שרש אומר שהסיבה היא שבשבת הוא כופר מייסה ברישיס, אז זה כאילו אבי לזורי. ממילא, אז השחיטה שלו אסורה. זה הדין של... אז מילא, אומר רב חיים כך, אם לא היה כתוב לתעשה מלוך עתו בנחו, היה כתוב רק היית אומר שאסור מצד לסחילו, אז זה עבר איסור, אבל זה לא איסור שבס, הרי לסחילו כתוב בכל התארי כולי, אז זה איסור חדש. אז זה לא יקרה אם הוא אומר לך על שבס. אבל מה חושב שכתוב לא תעשה מלאכה אתה בנך בשבת, אז מי שעובר על זה הוא מחל שבס, ודינו כעקום לכל דובר. זה מה שרב חיים, ככה אחי עזר מביא תירוץ בשם רב חיים. אני הזדהיתי, היה אולי מקום לומר קצת אחרת, אבל הם אומרים לא ככה. היה מקום לומר שלא יסחילו שממש נותן לו ביד. אבל זה שהוא שמח, שהקטן יודע שהגדול שמח, זה אולי לא נקרא לו יסחילו, זה רק למדים תעשה מלוכו. טוב, אבל הם לא אומרים את זה, הם לא מחלקים בנקודה הזאת. אז יוצא מהם שמומר לך על שבס, אז אפילו מומר לא לכל, לבעצמו לחל שבס. מומר שנותן שהבן שלו מחל שבס, והבן יודע שזה בשבילו, זה אסור. אבל מה לעשות לחלות שבת על די קטן? כשהקטן לא יודע שהאבא רוצה, זה מותר. זה גם מספרת שנבד למישהו מפתח, אז בשבת, אז אמר לו, יצא להביא ילדים שישחקו, אז ודאי ימצאו את המפתח, יביאו את זה. למה זה מותר? שהקטן שמוצא את המפתח, לא יודע שאבא רוצה שיביא את המפתח. אם כן, אז אין כאן לסעשה מלוך עתו בנכו. אלא בן עצמו עושה. בן עצמו, כבטן הולך לבי לסמו. אין איסור שיעשה. אבל אם הוא יודע שאני רוצה, זה אסור. זה ההבדל בין לחבות את האש, בין להחזיר מטבע. טוב, זה מה שכתוב בגמרא. עכשיו, אבל יש פה עוד דבר, שהגמרא אומרת שקטן אוכל נבילות, אין בדים מצווים להפרישו. שואל תוספות, מה עם חינוך? יש מצווה לחנך את הבן. אז, יש מצווה לחנך את הבן. אז איך אתה נותן לו לתורה שאוכל נבילות, למה אתה לא מחנך אותו? זה קושיית התוספות. אז בתוספות יש שתי מקומות. מקום אחד תוספות אומר, תירוץ, אין לכן אמר, מדובר בלא הגיע לחינוך. מה שכתוב שקטן הולך לנביא לסיים, בעצם צריכים להבחין שמדובר בקטן כזה, שעוד לא הגיע לחינוך. חינוך זה מגיע, לא מיד שנולדים. יש איזה גבולות, כל דבר מתי מגיע לחינוך. אז הוא לא הגיע לחינוך, אבל הגיע לחינוך, אין לכן נאמן, צריכים להפחישו מצד חינוך. תירוץ שאחר, במקום אחר, אתה עושה, אתה אומר, תירוץ אחר. שלא התאכילו, שלחינוך זה רק על האבא, לא אנשים אחרים. אז מילא, נכון שאם האבא היה רואה שהבן אוכל נבילות, היה צריך לחנך אותו, למנוע אותו מלאכול נבילות, אבל אחרים לא חייבים. זה התירוץ שאחר שאתה עושה. להלוכה, יש מחלוקת, השולחן ערוך פוסק, כמו הדעה הזאת של תוספות, שחינוך זה רק על האבא, לא אנשים אחרים. אז מילא קטן אוכל נבילות, זה לא, לא אבא חייב למנוע ואחרים לא. והרמו פוסק, כמו התוספות הזה, שמדובר בלא הגיע לחינוך. אבל הגיע לחינוך, כולם חייבים למנוע אותו. זה הוויכוח בשולחן ערוך, שתי הדעות, אם קטן אוכל נבילות והגיע לחינוך, אם כל ישראל חייבים למנוע אותו, או שרק האבא. זה הוויכוח בין הרמ"א לשולחן ערוך. אבל חורה צריכים להבין את זה. איך יכול להיות, שאדם, איך יכול להיות שכל ישראל מצווים לכאן? חינוך זה לכל ישראל. הרי אנחנו יודעים שרק האבא חייב לחנך את בנו. כמו שכתוב בגמרא, בסוף, קטן יודע לנענע, אביו קונה ללולב, קטן יודע לשמור תפילין, אביו קונה לתפילין, או ציצית, כל זה. אז לא שמענו שאדם חייב לקנות לולב לילד של מישהו אחר? זה מראה שחינוך זה רק על האבא. אז איך ייתכן מה שהרמ"א אומר, שקוטן יכול להביא לס, כל ישראל מצויים מצד חינוך. הרי זה ודאי, רואים שכל החינוך זה רק על האבא. זה לכאורה צורך יהיו. אז אפשר אולי לומר תירוץ כזה, שהוויכוח שאם קוטן יכול להביא לס, אם יש חינוך על כל ישראל, זה לא הכוונה מחלוקת אם חינוך זה על כל ישראל. הכוונה היא, מה רבנן אמרו שחינוך? אפשר לפרש את זה בשתי אופנים. או שאמרו שנכון שהתורה אמרה המצוות לא נאמר לקטנים, מדרבון הזה נאמר גם לקטנים. לקטנים שהגיע לחינוך זה כאילו, רבנן אמרו שקטן שהגיע לחינוך כבר אסור לחלל שבת. נכון שהמצוות לא נאמרו לקטנים, אבל הגיע לחינוך מדרבון, אמרו שכל המצוות הקטן חייב. כן, זה אפשרות אחת. אפשרות לשנייה היא שרבנן, גם דרבנן לא אמרו שקטן חייב במצוות. במצוות. מצוות נאמר רק לגדולים. אבל מה שרבנן אמרו שמוטל על האבא למנוע, מצווה על האבא, זה לא אמרו שהקטן. הקטן עצמו לא מצווה בכל המצוות. רק לאבא אמרו שאתה חייב לדאוג שהבן יקיים. כן, זה... אם נאמר ככה שהתורה אמרה שהקטן עצמו, דרבון, הגיע לחינוך פירושו שהקטן עצמו רבנן אסרו, אז יש להבין, אז למה באמת כל מצוות חינוך לא נאמר שכל אדם חייב לקנות לכל קטן ציצית, תפילין, מזוזות, הכל, ואילו בגמרא כתוב שרק הגיע לחינוך, אז לפי כבר כתוב שרק האבא חייב לקנות לקטן שלו תפילין וציצית וכדי מלוא אחרים. אם אתה אומר שזה מצווה, שהמצווה היא לא על האבא אלא לקטן, אז למה רק האבא חייב? אז זה אפשר אולי לומר כך, יש מצאנו במשנה מצוות שהתורה ציפתה על קטנים, מילה. זה מצווה למול קטן, ומילה ופדיון הבן וכדומה. מצוות על אבא. על אף המקיין, המצווה מוטל רק על האבא. זה משנה בקדושין. כל מצוות הבן על האבא. אף הפי שזה מצוות על הבן, אבל התורה הטילה את זה שלמה זה האבא ידאג לקיים את המצווה. אז אם כן, אפשר לומר שכל המצוות באמת מצווה על הקטן. אבל התורה הטילה גם חובה לדאוג שיתקיים על האבא. אבל מה האבא צריך לדאוג? שהבן יקיים את המצווה. המצווה היא על הבן. המוטל על האבא, כמו שאמרנו מילה. שמצד אחד זה מצווה של הבן, אבל האבא צריך לעשות את זה. אז כך אפשר להגיד שכל המצוות שחכמים אמרו שקטן חיה בחינוך, זה הכוונה. הצד השני הוא שקטן בכלל, שהמצוות הם בכלל לא על הקטן. מצוות זה רק על האבא, על הקטן לא. בדבר זה, זה מחלוקת בחור בין הפוסקים. איפה מצינו את המחלוקת הזאת? מחלוקת זה זה. כתוב שקטן לא יכול להוציא גדול. והקטן ברך בחסם אוזן, והגדול ישמע, לא מוציא אותו. הקטן יברך הלל, והגדול ישמע. קטן לא יכול להוציא את הגדול. למה? אז פשוט שקטן לא חייב. כדי להוציא את השני צריך להיות חייב כמותו. אם הוא לא חייב כמותו, לא יכול להוציא אותו, אם הוא לא חל כמותו. אז השאלה, אפשר לשאול קושה על הרמב״ם, ככה הרמב״ן שואל, הרמב״ן אומר שספיקא דרייסא מנתירא לחומרא. ספיקא דרייסא מנתירא לכולי, כך דעת הרמב״ם. כן, זה רמב״ם אחד, אבל יש עוד רמב״ם בספר המצווה שאומר שכל מצוות שרבנן הטילו, חייב אדם לקיים מן התורה, שכתוב, לא תעשו מן הדבר ימין ושמאל, ועשית כל אשר יורוך. כל מה שבדין הגדול אומר, צריכים לקיים. עשית כל אשר יורוך. מי שעובר על יסוד הרבנן, אומר הרמב״ם, עובר על עשה ולא תעשה. על עשה, ועשית כל אשר יורוך, ולא תעשה, לא תעשו מן הדבר ימין ושמאל, שזה נאמר בפרשת, כי תפלם לך דבר למשפט, בין דם לדם, בין דין לדין, בין נגע לנגע, דברי ריבות בשעריך. קמת ועלית למקום אשר יבחר השם אלוקיך שכן שמו, ודרשת והגידו לך דבר המשפט, על פי התורה שיגידו לך תעשה, לא תעשו מן הדבר ימין ושמאל, ועשית כל אשר יורוך. אז שם פתור שצריכים לשמוע בכל הבדין הגדול שיושב בלשכת הגזית. אז מילא כל חינוך זה מצווה, כל דרבונון זה מצווה לשמוע מן התורה, לשמוע בכל ה... הרמב״ן חולק על הרמב״ם. הרמב״ן אומר שהתורה התכוונה רק לזוק אמר התורה, פרשה הזאת התכוונה רק לעשות מה שהבדין הגדול אומר מן התורה. אז מה הוויכוח? הרמב״ם אומר שיש שלושה אפשרויות. או שהוויכוח הוא פשעת בתורה, המחלוקת מה פשעת בתורה? או ויכוח בהלוך על מי שמסיני, בתירא שבעל פה, איך היה הלכה למישהו מסיני? דבר שלישי, בדרבנן. בכל אלה יש המושג הזה של פרשת זו כמאמרא, שצריכים לשמוע בכל כל אשר אמר. אחרים אומרים, לא כמו, הרמב״ן אומר לא כמו הרמב״ם, שהפסוק הזה מדבר רק על שני דברים, שהוא חולק עם הבזן הגדול פשט בתורה, או חולק בהלוך למישהו מסיני, בתירא שבעל פה. אבל בדרבנן אין כזה מצווה, אין מדרת תורה מצווה לשמוע בכל חכמים, עשית כל אשר יורוך. זה הוויכוח הגדול שיש בין הרמב״ן לרמב״ם. והרמב״ן שואל הרבה קושיות על הרמב״ם. אם כפי דבר הרמב״ם, אז אומר יש להבין, כן, למה יש הבדל בין דרייסא לדרבנן. לפי הרמב״ם זה הכל מנתירא. כל דרבנן זה מנתירא, כך שואל הרמב״ן. אז מה קשה? אחד מהקושיות שהרמב״ן שואל על הרמב״ם הוא, למה הקטן לא מוציא את הגדול? הרי, למה הקטן לא מוציא את... למה מי שחיה מדרבנן? מי שחיה מדרבנן לא מוציא את מי שחיה מן התורה. למשל, קטן, רבנן אמרו שחיה מדרבנן, אמר לברר בחסם אוזן. לא מוציא את הגדול, הגדול חיה מן התורה ומדרבנן, למה לא מוציא? לפי הרמב״ם גם הקטן חיה מן התורה, ועשית כל אשר יורוך. זה אחד מהקושיות של הרמב״ן, שואל על הרמב״ם. אז פשוט התשובה, יש אומרים על זה תשובה, לשמח על זה, שיש הבדל. נכון שמדרבנן חייב הקטן בכל המצוות, אבל איזה מצווה הוא יקיים, שהקטן יקיים את המצווה? ורק בחסם אוזן, מה הוא יקיים? הוא יקיים מצווה לשמוע בכל חכמים, עשית כל השאירו, יקיים את המצווה הזאת. הגדול שמברך מקיים בחסם אוזן. זה הסיבה שקטן לא יכול להוציא גדול. אמנם גם הוא מנטר, אבל זו מצווה אחרת. הוא חייב, עשית כל השאירו, לעשות כמו שבדין הגדול אומר. אבל הקטן לא חייב בעצם בחסם אוזן עצמו. והגדול חייב בחסם אוזן, לכן הוא לא יכול להוציא אותו. זה גוף התירוץ. זה, זה, זה התירוץ. אבל זה הכל, זה תירוץ על הרמב״ם. אבל יש תירוץ אחר, יש תירוץ אחר, רש"י אומר תירוץ אחר, למה קטן לא יכול להוציא גדול? מפני שזה רק מדרב, מפני שהקטן חייב להתיר ופטור. אשר לחלוק כמו הרמב״ם, שהסיבה היא שקטן, מצוות חינוך, שקטן לא מוציא גדול, הסיבה היא שהמצווה היא על הקטן, לא, המצווה על האבא, לא על הקטן עצמו, לכן הוא לא מוציא את הגדול. תירוץ אחד אמרנו, שזה מצווה אחרת, זה לפי הרמב״ם. לא לפי הרמב״ם, זה פשוט. הקטן לא, הרש אומר שהקטן לא חייב במצווה. גם הגיע לחינוך, זה לא חייב על הקטן. זה לא, גם הגיע לחינוך. הקושה על הרמב״ם, למה קטן לא מוציא גדול? אז התשובה שזה יש הבדל במצוות. הוא בכל אשר רוחו, עשיתי כל אשר רוחו, והגדול חייב במצווה, לא מוציא גדול. אבל לא לפי הרמב״ם, אז הטעם פשוט, שאין בכלל, מן התורה, אין חיוב מצווה על קטן בכלל. אבל פה יש נקודה, עכשיו, בהמשך של המחלוקת, יש עוד קושה על הרמב״ם. מה הדין תרי דרבנן? טוב, אבל נראה שכבר מאוחר, אז כבר נזכור פעם הבאה, ולמוד עוד פעם על הנקודה, על הקושי של הרמב״ם, עם מה שהתחלנו כעת, עם חייבים, למה קטן לא מוציא את הגדול.